בענייני דיומא. אנחנו נראה סוגיה בתנ״ך שהיא קשורה מאוד למושג שאנחנו קוראים לו ציפיית ישועה, ומושג שהוא תמיד חשוב, ובימי סער וסופה הוא נדרש בצורה ממש משמעותית מאוד. ציפיית ישועה זה בעצם הבנה שהקדוש ברוך הוא פועל במציאות דרכנו, ובעיקר דרך מחשבותינו, דרך העמדות שלנו, העמדות המוכניות והאמוניות שלנו, הם בעצם הדרך שלנו להתרומם למה שהקדוש ברוך הוא פועל איתנו, ולהוציא לפועל את אתגרי השעה בצורה נכונה. אתגרי השעה הם בעיקר באים לחשוף בנו, לחשוף בנו איזו קומת חיים, שככל שאנחנו נעמוד מול האתגר ומול כל הקושי ועם כל העוצמה שבימים האלה, עם כל הכאב שבימים האלו, יש שם בסוף איזה דיבור אלוקי. זה דברים שהם, אלה ימים שהם מכילים בתוכם דבר השם שהוא לא בסדר הרגיל. ואם אנחנו יודעים לעמוד נכון מול זמנים כאלו ולהתרומם מהאתגרים האלו, יש בדבר הזה ממש פעולה על המציאות, פעולה חיה, פעולה ממשית. אדם הרבה פעמים שואל את עצמו מה אני יכול לעשות, כן, יש שם חיילים שנלחמים, ויש את המנהיגים, ויש טוב, יש התנדבויות, אנחנו למדים שהעמדות הנפשיות בתקופה כזאת, והעבודה על האמונה ועל הרוח, יש בה השפעה מאוד מאוד משמעותית. וזה המון, אני יכול לעשות המון. ההתחזקות הרוחנית, האמונית, היא ממש משפיעה ונותנת חיים לתכוחות אמיתיים. גם לעצמנו, אבל גם לסביבתנו, לקהילותינו, אבל לעם ישראל כולו. אנחנו איזה זמנים כאלו שבהם כל עם ישראל זה רוח אחת. וככל שאנחנו יותר מגבירים בתוכנו את ציפיית הישוע בצורה חיובית, הן בצד של הסור מרע שלה, והן בצד של עשה טוב שלה, אז אנחנו נותנים כוח ממשי, ממשי לעם ישראל. כוח של אמונה, וכוח של גבורה, וכוח של ישועה, ממש כוח ממשי. וזה כוח עצום שניתן לאנשי אמונה, בתמיד, כן? בכל מצב, במיוחד בזמנים שבהם הכוח הזה כל כך נדרש. ונראה דוגמה מאוד יפה לזה בספר מלכים, בסוגיה של מלחמת אשור מול שניים גדולי אישי התנ״ך, חזקיה שהיה מלך, כן, מלך יהודה, ויחד עם ישעיהו. והם עומדים מול אחד האתגרים הכי גדולים אולי שהיו עד התקופה הזאת, חוץ מאולי יציאת מצרים. וזה עלייתה של מלכות אשור. מלכות אשור זה קנה מידה אחר לגמרי מכל מה שעם ישראל התמודד איתו בספר שופטים, וגם בימי מלכות ישראל הראשונה. אנחנו התמודדנו בדרך כלל עם מעצמות מקומיות, פלישתים, עמון מואב, מדיינים, כל מיני מעצמות שיש פה באזור. ארם היא הייתה, העסיקה את עם ישראל הרבה בתקופת מלכים, אבל זה כוחות חזקים מאוד, כן, שרשעות לא מבוטלת, אבל אלה לא היו מעצמות על. המעצמת על האחרונה שנפגשנו הייתה מצרים. ומצרים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את העבודה, השם ילחם לכם, אתם תחרישו. ומאז התבגרנו והקמנו ממלכה, והיו הרבה אתגרים. אבל מלכות אשור זה כבר סדר גודל אחר לגמרי, זה מעצמת על עולמית שלא, אף פעם עם ישראל לא התמודד איתה, עם סדר גודל כזה של אימפריה. ומלכות אשור עולה בימיו של חזקיה, וקודם כל היא עושה, יש כמה וכמה דברים שהיא עושה שכבר מסבירים לנו שזה לא צחוק מה שהולך להיות פה. קודם כל זה נפילת מלכות שומרון. מלכות אשור מגלה את שומרון, כן? מלכות שומרון, אנחנו כבר מדברים אחרי התפצלות הממלכה. אנחנו במידה מסוימת, נביא השקר כל הזמן אמרו לנו שאין דבר כזה גלות, מה פתאום, אנחנו לא נצא לגלות, אין דבר כזה, כזה והנה אנחנו רואים שזה אפשרי. אנחנו רואים שזה אפשרי, והנה מלכות אשור, אף עם לא עמד בפניה, וגם לא מלכות שומרון שלנו, כן? ואנחנו רואים את האחים שלנו נידחים לכל עבר, וזה מלכות אשור העצומה, זה שלב ראשון. ובשלב השני, מלכות אשור כבר מתחילה לסגור על יהודה. מתחילה לסגור על יהודה. כשאנחנו מדברים פה בפרק הזה, מלכות יהודה, חלקים נרחבים שלה כבר נפלו בידי מלכות אשור. אתה ממש אפשר לראות את טבעת החנק הולכת ומתקרבת. ומי שרוצה ממש לראות תיעוד מדהים של זה, תעשה טיול בתל לחיש, זה לא רחוק מפה באזור חבל לחיש. ויש שם ממש את הארמון של מלך אשור, שכבר כבש את לחיש, שהייתה אחת מערי יהודה החזקות, ומשם הוא כבר מתכנן את העלייה לירושלים, כאילו נשאר לו רק, זהו, לסגור את הפינה. ממש לסגור את הפינה, מבחינתו זה כלום. זאת אומרת, הוא כבש כבר אימפריות אדירות, עם ישראל לתקופה הזאת, תחת חזקיה. אין לו צבא כמעט. אין לו צבא, יש לו, חזקיה היה מלך צדיק שהשקיע מאוד מאוד בצד הרוחני, כאיזושהי תשובת משקל לכל מה שהיה לפניו, ולא השקיע בצד הלאומי, לא בצבא, לא בכלכלה, לא בפיתוח של הביצורים, וזהו, אין שום סיכוי. זה כאילו זהו, זה סוגר עלינו, ומכאן אנחנו נכנסים לפרק הזה, שמלך אשור רק נשאר לו הווישט הקטן הזה לעלות לירושלים ולגמור את הסיפור. והסיפור הזה הוא סיפור משמעותי מאוד בדברי ימי ישראל. הראיה שהוא נכתב בתנ״ך 3 פעמים, זה מופיע גם בישעיהו וגם במלאכים וגם בדברי הימים, בפרקים, כל פעם זה 2-3 פרקים, יש מה להשלים ממקום למקום, סיפור מאוד מאוד מעניין. ובואו נלמד ממנו לסוגיה שלנו כמה שנספיק את ציפיית הישועה. ציפיית הישועה קשור העמדות הנפשיות, כמה העמדות הנפשיות משפיעות לטוב או לרע בזמן של מלחמה או בזמן של, כן, שבו נדרשת הרבה הרבה תעוזה נפשית וגבורה ואמונה, ואיך זה בסוף מה שפועל ומה שמשפיע על המציאות. בסדר? זה מה שרוצים פה ללמוד. טוב, את ההקדמות, בואו נתחיל בפסוק י' ג', יש פה חלק מההקדמות כבר עשינו בעל פה, של נפילת שומרון וכו'. אנחנו, כן, מלאכים ב' פרק י' ח', פסוק י' ג'. טוב? יש לכם? הוא ב-14 שנה למלך חזקיה. עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות ויתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לחישה לאמור חטאתי. שוב מעליי את אשר תיתן אליי אשא. ויעשה מלך אשור לחזקיה מלך יהודה 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית השם ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיה דלתות היכל השם ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה ויתנה למלך אשור. הלחץ גובר. חזקיה מתחיל להאמין שאין לו ברירה, זה לא צחוק. בלחיש כבר יש ארמון, מלך אשור כבר בנה לו שם ארמון, ומשם הוא כבר מתחיל להכין את הצבא, ואין שום סיכוי, וחזקיה פה מתחיל לחלש. שלב ראשון, הוא משלם המון המון כסף, ואין לו מספיק כסף, הוא צריך לקצץ מהזהב של בית המקדש, את הביזיון הזה, כדי לשלוח למלך אשור מה שאתה רוצה, מה שנקרא מזוודות של דולרים, כן, לא מחוץ לארץ, אלא פה, אנחנו כולל לקצץ את הזהב של בית המקדש עצמו, רק שירד מאיתנו המפלצת הזה. ככה הוא שולח את הכסף הזה למלך אשור. פסוק י"ז, וישלח מלך אשור את תרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לחיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים. ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הבריכה העליונה אשר במסילת שדה כובס. יש פה עכשיו משלחת. כן, צבא האויב, שהוא כבר פה, כמו שאמרנו, אחיזה מאוד מאוד חזקה כבר בארץ ישראל ובערי יהודה, וכבר קיבל מזוודות של שוחד, ויחד עם זה הוא עדיין רעב. זה לא מסביע אותו. והוא שולח משלחת של 3 נציגים. אחד הנציגים פה, רב שקה, שהוא בעצם ראש המשלחת, הוא יהודי מומר, כן? למה לא ככה להחליש את עם ישראל ולשים בראש המשלחת של המלך האויב, לשים יהודי מומר שיודע להכאיב לנו בדיוק במקומות, ותראו כמה הוא יודע את העבודה שלו. מה, לפי, כן, יש דעה בחז"ל, והוא הולך לעשות פה ממש אומנות של החלשה מורלית. ממש כמו שאנחנו רואים בימינו, פה זה ממש פרק שמבטא את זה בצורה נוראית. כן? משלחת שהבוגד הזה הוא בראשה, מגיעה עולה לירושלים, והם דורשים לדבר עם הנציגים של המלך. ויקראו למלך, ויצא להם אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר. ויאמר להם רב שקה, הנה המומר שלנו מתחיל לדבר. אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת אך דבר שפתיים, יצאה וגבורה למלחמה? אתה על מי בטחת כי מרדת בי? אתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, המצרים, אשר ישמח איש עליו, ובא בכפו ונקבה. כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. מתחיל פה נאום החלשה, ממש נאום. אנחנו נראה כמה נקודות בנאום הזה, אפשר להאריך בו, אנחנו ננסה לראות אותו בקצרה. קודם כל, הנאום הזה ניסה עם מגפונים כאלה בצורה מאוד מאוד פומבית, כשהכתובת הישירה זה כביכול הנציגים של חזקיהו, אבל כל עם ישראל שומע, כל הרשתות החברתיות פה, הכל פתוח. והוא מתחיל להגיד לו, תשמע, אתם עבודים, אתם עבודים. את כל התפיסה הביטחונית שלכם, אתם סמכתם על אמריקה, על מצרים, סליחה, בלבלתי. אתם בכלל לא, אין לכם שום ביטחון באמת. אתם כולכם איזה פיון קטן של מצרים, מצרים ברגע האמת, כידוע, סמוך עליה זה כמו לסמוך על הקרח. בסדר? אם היא תבוא לפה, זה רק בשביל לוודא שאתם עושים מה שהיא רוצה. גם אם תשים איזה שייטת מעבר לים, זה שום דבר, כלום, היא לא ברגע האמת, היא לא תעזור לכם כלום. אתם משחקים אותה גיבורים, אבל מאחוריכם יש חולשה אדירה, וככה אתם בנית את עצמכם, נשענים על מצרים, ברגע האמת היא לא תעזור לכם, זה החלשה הראשונה. בסדר? אתם לבד, בין 70 זאבים. פסוק כף ב', וכי תאמרון אליי אל השם אלוקינו בטחנו, על ההוא אשר הסיר חזקיה את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה וירושלים לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. כן, רב שקד יודע טוב מאוד ש... כן, חזקיה בטח אמר לכם כל מיני דיבורים של דוסים, ואתם תבטחו בהשם, מה פתאום, אנחנו לא פותחים במצרים, אנחנו פותחים בהשם, חזקיה הסיר את הבמות, וזה, והשם יעזור לנו. נא, בחייכם. הוא ממש יודע לדקור לנו את כל הנקודות. ואתה התערבנה את אדוני, את מלך אשור, ואתנה לך 2,000 סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים. אתם משחקים אותה שאתם בוטחים בהשם. אבל פגזים, מי נותן לכם באמצע המלחמה? נכון? האחות הגדולה, הסבתא... אז הכל דיבורים. אתם מדברים גבוהה גבוהה, באמת באמת, זה שטויות. וצבא, אפילו נותן לכם 2,000 סוסים, אין לכם על מי לרכב. אין לכם 2,000 רוכבים, אין לכם, נותן לכם סוסים במתנה. כן, ממש דמורליזציה שיודעת לפגוע לכל אחד, לדוסים בשפה שלהם, ללאומיים בשפה שלהם, לבינלאומיים בשפה שלהם. כן, להחליש את כל נקודות המשען. אין לכם כלום. פסוק אפי, אתה, עמי בלעדי השם עליתי אל המקום הזה להשחיתו? השם אמר אליי עלי אל הארץ הזו השחיתה. פה הוא נותן להם את הנוקאוט, כאילו. אבותיי, קצת אמונה. אתם לא מאמינים בהשגחה פרטית? בהשגחה כללית? מי נתן לי את הכוח לשלוט על העולם? ואת האחים שלכם להגלות, ואת כל הערים שלכם למטה לשרוף באש? מה, אני עושה את זה לבד? אני רק שליח. אני שליח ההשגחה שמעשה בכם. לא הגיע הזמן להבין שריבונו של עולם גלגל אתכם מכל המדרגות? זה לא שתבטחו בהשם, אני זה שפה מייצג את השם פה. אתם בצד הלא נכון, אתם עובדי עבודה זרה, אתם לא שמעתם לנביאים, אתם עבודים. בסדר? זה מה שנקרא המסמר האחרון בלב, בלבבות. סבבה? תראו עכשיו את התגובה. פסוק אביו, התגובה, עד כאן דבר המשלחת האשורית. עכשיו דבר המשלחת הישראלית. כן? יאמר אליקים בן חלקיהו בשבנה ויואחד יחב שקד. דבר נא אל עבדיך הארמית, כי שומעים אנחנו. ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. הם דואגים, הם שומעים, כולם מקשיבים. הם יודעים שעם ישראל, מה זה עושה? מה זה עושה עכשיו? כולם מקשיבים לכל ההחלשות האלה וכל הסרטונים שלהם עפים עכשיו מאחד לשני. אז אמרו לו, שמע, בוא נעבור תדר. אל תדבר איתנו יהודי, בוא נדבר בארמית, באיזה שפת נדבר כזאת, כדי שזה יהיה בינינו לבינך. הרי אנחנו באנו באמת בתום לב לדבר איתך, כן, כדי לראות איך אפשר לפתור את הבעיה.
למה מורים יהודית
לא יודעת? לא יודע להגיד, זה אותו דבר נראה. אנחנו, יש פה איזה תמימות שהם תופסים מבחינתם. בטעות הם מדברים עברית, הם בטח בטעות, בוא נדבר ארמית. ואז, מה אתם טיפשים? זה בדיוק המטרה. המטרה שלי זה לא רק להרוג אתכם, המטרה שלי זה בעיקר להחליש אתכם. אני מדבר עברית לא בטעות. אני מדבר איתכם דרך הרשתות, אני מדבר איתכם דרך ההקשבה של כל העם. בכלל אתם לא מעניינים אותי, העם מעניין אותי. אומר להם רב שקד, פסוק כ"ז, ויאמר אליהם אבשקי על אדוניך ואליך שלחני אדוני, אתם בכלל מעניינים אותי לדבר את הדברים האלה? הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם עמכם. אני בכלל באתי לדבר איתם, הם עושים במתנסיים חילה על הזה, וכך הוא אומר. ואתם לא מבינים, זה הכל בגלל שאתם בחרתם ראש ממשלה דפוק. אתם בתוככם מסובכים, אתם מפולגים, וממילא אתם מנסים כאילו יפות את התמונה בתור הנציגים של הממשלה, אתם הבעיה. ואז הוא מתחיל לדבר ישירות אל העם. ויעמוד רב שקר ויקרא בקול גדול יהודית וידבר ויאמר, שימו דבר דבר המלך הגדול מלך אשור, כה אמר המלך, אל יציל לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם ידו, ואל יבטח אתכם חזקיהו אל השם לאמור, הצל יצילנו השם. מכירים את כל הנאומים שלו? הוא לוקח אתכם אל התהום. ולא תינתן את העיר הזו ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו. כן? הנה, יש לנו פה עוד אומנות. זאת אומרת, החלשה רוחנית, החלשה לאומית, החלשה בינלאומית, וסכסוך פנימי בתוך העם, כן? בינו לבין המלכות, בינו לבין הממשלה. זה פשוט תאווה, נכון? איך אויבי ישראל פה מלקקים את האזור מכל רגע, או שהוא שומעים אותם נהנים מכל רגע. כן? כי כה אמר מלך אשור, עשו איתי ברכה, הוצאו אליי, ואיכלו איש גפנו ואשתנתו, ושתו איש מי בורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארציכם, ארץ דגם ותירוש, ארץ לחם וכרמים, ארץ זית, יצהר ודבש. אתם מבינים? כי הוא הגואל עכשיו, הוא מביא אותנו לארץ שפת חלב ודבש. איזה ארץ דבר, הוא הולך להגלות אותה, הוא רוצה להגלות אותה כמו שעושה לסדר השבטים, בביזיון, בנוראות של אכזריות. אבל בתקשורת אפשר להציג את הסתניות הכי גדולה בתור דבר נאור, בתור דבר מוסרי. פשוט אומנות. אין, זה פשוט, זה צריך ללמוד בבתי ספר לפרסומת, נכון? לתקשורת. אולי לומדים את זה, כן? טוב, בקיצור, הוא נותן להם פה עוד זה, הצל הציל אלוקי הגויים ואת איש את ארצו, היה אלוקי חמת, הוא נותן להם פה את רשימת כל העמים שאנחנו כבר גמרנו אותם, והאלוקים שלהם לא עזר להם, כי הציל להיות שומרון מיידי וכו'. טוב, מה התגובה של העם על דברי השטנה וההחלשה האלו? פסוק למדווה, והחישו העם ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור לא תענו. חזקיה ידע מראש והזהיר אותם, אתם לא מדברים איתו. מילה אתם לא מדברים איתו. אבל לשמוע הם שמעו. ולהיחלש הם נחלשו. ולאבד את התקווה הם איבדו. כן? ככה מפילים. ככה מפילים. זה עיקר. עכשיו, מלך אשור, יש לו צבא גדול. למה הוא בכלל צריך את כל המשלחת הזאת? כי עיקר המלחמה היא קודם כל מלחמה על התודעה. ואפילו מלך אשור יודע את זה. הוא קודם כל ירסק לנו את התודעה, ואז הוא יבוא ואת השאריות יהיה לו כבר קל מאוד לאסוף. זה מה שהוא עושה פה. ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית, ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים, ויגידו לו דברי רב שקר. הצליח או לא הצליח? השרים הכי חשובים, כן? הקבינט של חזקיה מגיע קרוע בגדים. וכשהוא קראו הבגדים, אז מה העם שבשדות, ומה מחנכים, ומה, כן, איפה הלב שכולם נמצא? לך עכשיו תבנה ישועה ממצב כזה. אז הפרק הזה, פרק י"ח, אבל נראה איך בונים בצד החיובי, אבל פרק י"ח הוא קודם כל איך קודם כל לא בונים, איך קודם כל מבינים שמלחמת הרוח מתחילה בניתוק מוחלט מכל דבר שמחליש. ניתוק מוחלט מכל דבר שמחליש, כי זה סכנת נפשות. אי אפשר, אין זה לא, זה לא ייגמר באדם, כל אדם יש לו שכן, ולכל שכן יש אישה, ולכל אישה יש קרובים וילדים, וזה ככה, זה כלים שלובים. וזה בזמן, תמיד זה לא נכון. תמיד זה נכון לנתק את עצמנו מדברים מחלישים, מדברים רעים, מדברים, כן, תתרחק מאדם רע, או מחבר רע, או משכן רע, לא כי אנחנו מפחדים מהרע, כי אנחנו רוצים שלא יפלוש לנו להיכלי הנפש. כן, את הרע אנחנו נפגוש בין כוונות, לא נפגוש אותו בנפש שלנו. כן? ולא ניתן לו לחדור אלינו, לא רק בזמן מלחמה, גם לא בזמן מלחמה. כן? אבל בזמן מלחמה אנחנו רוצים לסמן את האויבים. כמו שהיום אויבי ישראל, כן, כל האומות, אנחנו רואים טוב מאוד מי לנו, מי לצרינו. גם בעולמות התקשורת זה זמן לראות שאם יש מקומות שמכפישים ומחלישים, אז גם לא נכון לשמוע אותם בזמני שלום, כי זה מחליש, וזה מוריד, מכניס לנו לתוך השמורת הטבע, הנקייה והתאורה שלנו, דברים שאסור שייכנסו. וזה קודם כל, זה ממש פרק כל כך חריף באמירה שלו. תראו, זה משפיע עכשיו, אם חס ולנו זה נשאר ככה, זה באמת, זה באמת עיקר המלחמה קודם כל. וקודם כל, לפני שבונים את הרוח בהיבט החיובי שלה, פרק הזה בא לומר, קודם כל, בהיבט של אסור מרע. בהיבט של אסור מרע, כן, מסר מאוד מאוד חריף. בסדר, עד כאן? טוב, פרק י' ופה יש כמה שלבים, ננסה ככה לראות איך זה מתקדם. ויהי כשמוע המלך חזקיה, ויקרא את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית השם. וישלח את אליקים אשר לבית, ושבנה הסופר, ואת זקני הכהנים, מתכסים בשקים, אל ישעיהו הנביא בן אמוץ, ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר, וכוח עין ללידה. אולי ישמע השם לוקח את כל דברי רבך שקה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו, לחרף אלוקים חי, והוכיח בדברים אשר שמע השם לוקח, ונשאת תפילה בעד השארית הנמצאה. אם אנחנו ככה מתבוננים באופן שחזקיה גם מתנהל וגם שולח וגם מדבר אל ישעיהו, אפשר כאילו ממש להגיד את זה במילה אחת, הצילו, כן? הוא ממש פונה אל ישעיהו בעמדה נפשית מאוד מאוד חלשה. קודם כל רואים איך הוא נפעל, נכון, הם קוראים את הבגדים והוא קורא אחריהם. זאת אומרת, יש פה איזה מלכות שהיא מאוד מאוד נפעלת, נפעלת מהמציאות, נפעלת מהחולשה של השרים. הם קוראים את הבגדים ואחר כך הוא קורא את הבגדים. וכמה וכמה ביטויים שמבטאים פה ממש מקום של חולשה. יום תוכחה, נעצה, יש פה לידה, אין לנו כוח. באו בנים עד משבר, כזה משבר זה, נכון, תרתי משמע, זה גם שבר, וזה גם, יש פה לידה, אבל אין לנו כוח להוליד אותה. אין לנו כוח. תעזור לנו, תושיע, אולי יושיע השם את השארית. כמה ביטויים שמבטאים חולשה, אנחנו שארית, אולי, כן, רחמים, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו, כן? ודאי שצריך לבקש רחמים. ודאי צריך לבקש ישועה. ודאי שהכל מאת השם. ואפילו חרב חדר מונח על צוואר של אדם. אבל העמדה הנפשית פה היא מאוד מאוד בולטת הדבר, שהיא ממקום של חולשה גדולה מאוד. וישעיהו פה, שהוא מייצג פה את הקשר לקדוש ברוך הוא, הוא ממש נדרה, ישעיהו הצילו. אפשר להגיד ככה במילה אחת, מה שחזקיה פה אומר. אולי השם ישמע את דברי וכולי, והוכיח, ונשא את התפילה בעד השארית הנמצא. ויבוא עבדי המלך חזקיהו אל ישעיהו. ויאמר להם ישעיהו, כה תאמרו אל אדוניכם. כה אמר השם, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך אשור אותי, הנני נותן בו רוח, ושמע שמועה, ושב לארצו, והפלטיו בחרב מארצו. התשובה של ישעיהו לכאורה מאוד מאוד מרגיעה, נקודתית. היא אומרת את הדברים הבאים, תשמע, הקדוש ברוך הוא שמע, הקדוש ברוך הוא ידאג לפתור את הבעיה. איך תיפטר הבעיה? הוא ישמע שמועה, שהוא בעצם נדרש ללכת לחזית אחרת, למרות שהוא עכשיו ממש מארגן את הצבא שלו פה לעלות ירושלים. הקדוש ברוך הוא יארגן את העניינים, כן, לא אלמן ישראל, הוא ישמע שמועה, הוא יצטרך לברוח, לא לברוח, סליחה, ללכת, כן, לחזית אחרת, להתמודד בחזית אחרת, ושב לארצו, ויפלתי בחרב בארצו, שם הוא יסתבך באיזה מלחמה, ייפול, אתם תצאו מזה, אתם תצאו מזה. זה הפתרון, וזה כאילו האמירה של ישעיהו, נותן פה איזה ספירת הרגעה, כן, בסדר? בנקודה הזאת, לכאורה, חזקיה אמור לרגע, הנה יש לו פה איזו הבטחה, בסדר, שנקרא, הנה החרב חדה, ולמרות זאת מובטחים ברחם. מה קורה עכשיו בצד השני, בצד של האויב, פסוק ח'. והיה שם רב שקה, וימצא את מלך אשור, נלחם על לבנה, כי שמע, כי נסע מלכיש, הוא עובר כבר לעיר, לבנה זה עוד עיר בערי יהודה, הוא ממשיך בכיבושים שם. וישמע, אל תירקה מלך כוש לאמור, הנה יצא לי לכם איתך. בדיוק מגיע שמועה, ממש כמו שישעיהו אמר, מגיע שמועה מכוש, כן, משמלך כוש תקף את מלך אשור בחזית אחרת. טוב, מלך כוש זה חזית הרבה יותר רצינית מזה חזקיה פה, זה שטויות, אז אין מה לעשות. מה צריך עכשיו לעשות מלך אשור? להתפנות מהמשימה הנוכחית, כן? למה שהוא כבר מת לכבוש את ירושלים, הוא צריך עכשיו לעזוב את זה, והנה, עכשיו מטרידים אותו, ממש כמו שישעיהו אמר, הוא צריך עכשיו ללכת להתעסק עם מלך כוש. טוב, זה מבאס אותו. מה הוא עושה? וישוב וישלח מלכים לחזקיהו לאמור. אכן, מלך אשור סנחריב צריך עכשיו לעזוב את עם ישראל. אבל זה ממש, זה כל כך מגרד אותו, זה כל כך מגרד לו באצבעות לעשות את זה. אז לפני שהוא הולך להתעסק שם עם מלך כוש, הוא שולח עוד פעם משלחת, כדי להחליש עוד קצת את חזקיהו, ולא לתת לו שום תקווה שהוא יברח ממנו, ולהגיד לו, אוקיי, אוקיי, אני הולך, אבל אני כבר חוזר ואני אעשה ממך קציצות. זה פחות או יותר המשלחת השנייה שהוא שולח, עוד פעם, כדי להחליש את חזקיהו. כה תאמר לחזקיהו מלך יהודה לאמור, אל ישיחש אלוקיך אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור, אתם בטח מתחילים לשמוח, הנה, בטחנו בהשם, וזה הועיל לנו, אל תבלבלו את המוח. הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות, להחרימם, ואתה תנצל. עוד פעם הוא נותן לו את הרשימה, הצילו אותם אלוקי הגויים אשר שיחתו אבותיי, את גוזן, את חרן, ורצף, בני עדן וכו', היום מלך חמת, מלך ארפד, מלך לעיר, סברביים, עינה ואיבה וכו'. בקיצור, הוא שולח לו משלחת שנייה, עם אותו עיקרון של החלשה שהיה בפעם הראשונה. מה עושה עכשיו חזקיה? בסדר, עברנו דף. ויקח חזקיה את הספרים מיד המלאכים, כן, מהשליחים, את האגרות האלו השניות, ויקראים, ויעל בית השם, ויפרסהו חזקיהו לפני השם. פה דבר מאוד מעניין. קודם כל, חזקיה בכלל לא צריך להתרשם מההחלשה השנייה הזאת של מלך אשור, מכיוון שכבר יש לו הבטחה ביד. נכון? מה הבטחה? הבטחה היא ש... הנה, והיא גם קוראת לו מול העיניים. הנה, יש פה איזה הסחת דעת, הוא כבר הולך עכשיו להילחם עם כוש, ושם הוא כבר ייפול. ייפול בארצו. אמר לו ישעיהו, ייפול בארצו. ודווקא עכשיו, חזקיהו עושה מה שהוא לא עשה לפני כן. הוא לוקח את המכתבים שהוא קיבל, עם הביזיונות האלה שהם מבזים, והם משווים את אלוקי ישראל לכל האלוקים האחרים שכבר קדשו אותם והרגו אותם וניסחו אותם. חזקיהו אומר, רגע, עכשיו צריך לעשות עבודה. לוקח את המכתבים ועולה לבית השם. עולה, מתעלה, הולך למקום הקודש, למקום הדרישה של השם, ומתחיל לפרוס את הסוגיה. ויפרסהו חזקיהו לפני השם. לבד. מקודם, התגובה הראשונית שלו הייתה קריאת בגדים וצעקת הצילו לישעיהו. אבל הפעם, חזקיהו חוזר להיות בעצמו, כן? מלך ישראל. הוא אומר, פה צריך התחזקות. רגע, למה אתה צריך התחזקות? כבר יש לך פתרון מונח ביד. ובכל זאת, דווקא ברגע הזה, הולך חזקיהו, נכנס לבית השם ומתפלל בעצמו. לא מחכה לישעיהו, תתפלל, אני מסכן, אני חלש, אין לנו כוח ללידה, אולי השם ישמע. אלא פה מתפלל בעצמו לפני השם. פסוק תדבר, והתפלל חזקיהו לפני השם ויאמר, השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. ותראו את הביטוי הזה, זה ביטוי שמופיע פעם ראשונה בפרקים האלו, ויופיע פה עוד איזה פעמיים. השם אלוקי ישראל, לפני כן היה כתוב כלומר, השם אלוקים, השם אלוקים. השם אלוקי ישראל, יושב הקרובים. מה זה הקרובים? קשור לאותה מדרגה. יושב הקרובים מופיע שם מתפללים בתהילים. הקרובים זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם דרך החיבור של קודש הבריך הוא ושכינתה. דרך עם ישראל. דרך עם ישראל, השם אלוקי ישראל. חזקיה מתרומם פה לזכור שריבונו של עולם הוא לא רק המלך הקדוש שמנהל את העניינים, אלא יש לו פה עם, והעם הזה הוא ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. אתה הוא אלוקים לבדך, לכל ממלכות הארץ. אתה עשית את השמיים, את הארץ. אתה השם אלוקיך, הוא שמע. פקח השם עיניך, הוא ראה. הוא שמע את דברי סנחריב אשר שלחו. לחרף, אלוקים חי. יש פה חילול השם. אמנם השם, החריבו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, ונתנו את אלוהים באש. כי לא אלוהים המה, כי מעשה ידי אדם, עץ ואבן ויעבדו. ואתה השם אלוקינו, הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה השם אלוקים לבדך. חזקיהו עושה פה עבודה עצומה של התחזקות אדירה באמונה שלו, א', בקדוש ברוך הוא בתור השם מלך העולם, שהוא, מה אתם משווים לי את אלוקי ישראל, אלוקי כל הגויים האלה שניצחתם אותם? אבל יותר מזה, השם אלוקי ישראל. אנחנו ריבונו של עולם, הנציגים שלך בעולם, יכול להיות שככה ידברו אלינו, שככה יבזו אותנו, שככה יפתחו את הפה ויחרפו אותך ואותנו, וזה אותו דבר בעצם, כי כל מי שמחרף, חזקיהו הוא צאצא של דוד המלך, שכבר חידש את הדבר הזה, שכל מי שמחרף את מערכות ישראל, הוא מחרף מערכות אלוקים חיים. כל המבט של חזקיהו פה משתנה. זה לא בקשת רחמים, זה בקשת קידוש השם. זה רוממות, זה התעצמות עצומה בעוז האלוקי ובגבורה של נצח ישראל, ובנצחיות של נצח ישראל. סוגריים, אמנם חזקיה זה לא דוד המלך, עוד אין לו פה, אנחנו עוד לא במדרגה של אומה שיכולה להילחם, ויש לה צבא, וקידוש השם יופיע דרך צבא הגנה לישראל. זה פה מדרגה שברוך השם אנחנו זוכים לבדורנו. ויחד עם זה, אי אפשר להשוות את העמדה הנפשית הקודמת של חזקיה, הייתה מתוך חולשה, ובקשה תחנונים לישעיהו, תעזור לנו, אנחנו מסכנים, אנחנו חלו שום, למה שפה קורה, שחזקיה מתרומם להאמין בנצח ישראל. להאמין בגודל של עם ישראל ובגאווה האלוקית ובעוצמה האלוקית. הכל פה סדר גודל אחר לגמרי של תפילה ושל התעצמות, וזה לא מתוך שישעיהו, זה מתוך מלכות ישראל. מלכות ישראל מתרוממת לאמונתה. ועכשיו תראו מה קורה. פה קורה דבר מופלא, פסוק כף. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור. כה אמר השם אלוקי ישראל. אתה גילית את השם אלוקי ישראל? לא גילית את זה במחשבה, גילית את זה בעמדת הנפש שלך, והנה עכשיו זה פותח צינורות חדשים. אשר התפללת אליי, אל סנחריב, מלך אשור, שמעתי. זה הדבר אשר דיבר השם עליו. בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון. ישעיהו עכשיו מעצמו, שולח לחזקיהו, חזקיהו בכלל לא פנה אליו, ואומר לו, תשמע מה הקדוש ברוך עכשיו אומר, מהשמיים עכשיו נפתח שפע חדש. שפע חדש של עוצמה, שעכשיו נשמת ישראל מתמלאת בגאווה עצומה. בזה לך, למי? למלך אשור, הכל יכול. הנורא והיום, נשמת ישראל לועגת לו. לועגת לו, בזה לו. מי אתה בכלל? מי מדבר פה עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר, ישעיהו אומר עכשיו נבואה, שהוא מדבר את מי? הוא מדבר את נשמת ישראל עכשיו. כאילו התפילה של חזקיה השפיעה על רוממות חדשה בנשמת ישראל. שהיא עכשיו מתמלאת לא באיזה מסכנות קטנה כזאת, אלא ברוממות, בביטחון, בעוצמה אדירה, בביזיון. מי זה מלך אשור בכלל? זה את עמדת הנפש. עמדת נפש חדשה לגמרי שחזקיה רומם את עצמו אליה, ועכשיו אנחנו מקבלים מהשמיים איתות לכך שנשמת ישראל כולה הושפע ממנו. כולה הושפע ממנו. אחריך אני, ראש אני הבת ירושלים. את מי חרפת וגידפת? נראה לך שאתה מחרף פה את עם ישראל, מי שמחרף את עם ישראל מחרף את הקדוש ברוך הוא. ככה לימד אותי סבא רבא שלי דוד המלך. על מי ירים את הכל ואתה שם מרום עיניך? על קדוש ישראל? הקדוש ברוך הוא קדוש ישראל, עוד פעם זה חוזר הדבר הזה. הוא לא רק אלוקים שבשמיים הכל יכול. הוא המופיע ברבבות עמך בית ישראל. מי יעיז, מי יהין לעמוד מול העוצמה הזו? זה לא תודעה פילוסופית, זה עמדת נפש חדשה. עמדת הנפש הזאת היא החדשה. עוד מעט תראו איך היא פועלת על המציאות. זה דבר מופלא מאוד. ממשיך שם, טוב, דילגנו פה על הרבה פסוקים. ויספה פליטת בית יהודה. אמנם בית יהודה עכשיו נראה פליטה. נשרפו לנו ערים, נשרפו לנו, כאילו, חטפנו על הראש. כן, הרבה יותר מדורנו, כן, הם חטפו שם ריסוק אדיר, כל שפלת יהודה שרופה באש. הם רואים את זה שם, כן, מירושלים אפשר לצפות ולראות את כל הנזק ש... אמנם יש פה פליטת יהודה, אבל היא תתרומם. אנחנו נקום, אנחנו נקום. ויספה פליטת בית יהודה, נשארה שורש למטה, ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית, ופליטה מהר ציון, קנאת השם צבאות תעשה זו. ממש הפוך מה שהוא אמר קודם. יש פה לידה ואין לנו כוח להוליד אותה, הנה פה הוא מוליד אותה. הוא מוליד עוז חדש, הוא מוליד אמונה חדשה, הוא מוליד נצח... עוצמה אדירה של נצח ישראל מתעוררת בלבבות שלו, ומתוך חזקיה זה מכה גלים בעם ישראל, בנשמת ישראל שבזה למלך אשור, והיא בטוחה שהיא תנצח, והיא תעלה, והיא תרום, והיא תגדל, וקנאת השם צבאות תרסק את מלך אשור. כל זה מה שחזקיה בונה, כן, בעמדה הנפשית שלו, ומעניק גלי אמונה חדשים לכל נשמת ישראל, לכל עם ישראל כולו. לכן, כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, לא יורש שם חץ, לא יקבל המגן ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא, בא ישוב, ולעיר הזאת לא יבוא נאום השם. פה עכשיו חידוש בתפנית האלוקית. בדרך אשר יבוא, הוא הולך עכשיו למלך קוש, הוא יחזור לפה. הוא יחזור לפה כדי עוד פעם להילחם בירושלים. אבל הוא לא יצליח אפילו להרים את האצבע. וגנותי אל העיר הזאת. להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. הוא ייפול לא כמו שדיברנו קודם, באיזה טריק כזה, באיזה מקום אחר. הוא ייפול פה כפגר בשערי ירושלים. אתם מבינים? הישועה עכשיו עולה קומה. התרחיש האלוקי משתנה. ומה קורה באמת? מלך אשור יוצא, נלחם בקוש, אבל לא מת בארצו כמו שאמרנו, כמו שאמר ישעיהו בפעם הקודמת. אלא הוא חוזר לירושלים, אבל מה קורה לו בלילה הראשון שהוא מגיע, דורך ברגלי ירושלים, בשערי ירושלים? ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אשור 185,000, רש"י אומר 185,000 ראשי גייסות. וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וישא, וילך, ובורח, וישב חסן חריב מלך אשור ויש בנינווה, ויהי הוא משתחווה בנשרוך אלוקה, ומצב אשר זה, ויכו בחרב וכולי, וקיצור, הרגו אותו גם כן, גם בחרב בארצו. זאת אומרת, זה לא לגמרי היה בניגוד, באמת הוא מת בחרב בארצו, אבל נוספה פה עלילה חדשה, תפנית בעלילה, שלא הייתה קודם לפי התרחיש הראשון. מה גרם לתפנית הזאת? העלילה הראשונה הייתה אמורה להיות לפי מדרגת הציפיית ישוע של ישעיהו וחזקיה, במדרגה הראשונה שלהם. כן, נצח ישראל לא ישקר. ואם אתם, אין לכם כוח להוליד כרגע, הקדוש ברוך הוא ידאג שהוא יסתבך במקום אחר ושם הוא ייפול, אתם תצאו מזה. אבל בקטנות תצאו מזה. באיזה הסכם שלום כזה מעפון. אבל אם אתם תאמינו בנצח ישראל, אתם לא תצאו מזה, אתם תגדלו מזה. אתם תגדלו מזה למדרגה חדשה. זה הכל תלוי בכם. וכל התרחיש האלוקי, מה בסוף יצא? איך זה ייגמר? נכון? שאלה גדולה מאוד. איך זה ייגמר כל הסיפור הזה? כן? מה התשובה? תלוי בכם. תלוי בכם. זה ציפיית ישוע. ציפיית ישוע זה כוח של אנשי אמונה. שככל שהם יותר מאמינים בגדלות של הדור, בזה שהדור ראוי לגאולה הזאת, ושייך לגאולה, הוא חייב לגדול, ויגדל, ויגדל, וירבה, וירסק את אויבה, ויגיע לקום, אנחנו לא יודעים לאן הוא יגיע, אבל אנחנו מלאים באמונה כמה הוא מגיע לו לגדול, וכמה הוא מגיע לו, וכמה טהרה יש בו, וגודל יש בו, וטוב יש בו, ואחדות יש בו, וזה נשפך לו מכל הכיוונים. וככל שאנחנו מאמינים בזה, אנחנו נותנים לו כוח לחיות את זה, ולגדול מזה. זה ממש. ואז ממילא כל התרחישים הם לא מתחילים בעיתונים. הנה פה העיתון של אתמול, הוא מזמן כבר מכסה דגים, נכון? ככה ביטוי כזה. הוא לא שווה כלום. למה הוא לא שווה כלום? כי אנשי האמונה שינו את המציאות. כי הם יותר האמינו בעם ישראל. הם נותנים יותר כוח לחיילים, יותר כוח למנהיגים, לפעול יותר בעוצמה ויותר בעזות ויותר בגבורה. הכל מכוח האמונה שלהם בציפיית הישועה, בטוב שיש בעם ישראל, בקדושה שיש בעם ישראל, בגבורה שיש בעם ישראל. זה ממש דוגמה חיה, כן? שציפיית ישועה יוצרת מציאות. בסדר? זה ממש נותן לנו לחשב תפקיד גדול בימים אלו. בואו נקרא כמה משפטים ברב חרלאפ, ככה להתבשם. אומר הרב חרלאפ, הציפייה לישועה איננה רק על העתיד. יהיה טוב! כן, ציפייה, יהיה טוב, העתיד, בעתיד יהיה טוב. אנחנו יודעים, זה ברור. זה לא נקרא ציפיית ישוע. אלא גם בהווה, לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה. עכשיו, בזמנים האלו, יש דיונים בקבינט, יש ברורים בעולמו של לכאן או לכאן, להשמיד עד הסוף או לא עד הסוף, בחצי או ברביע, ויש לחצים, ויש כל מיני החלשות נוראיות של אומות העולם. וכאן צריך מחשבות טובות שבונות את החוסן של עם ישראל. לא להקשיב, לא לאומות העולם, ולא לחולשות הארסיות שראינו בפרק הקודם. ולהתמלא עוז, והחיילים שלהם את העורמה ואת העוצמה, ואת כל הגבורה עד הסוף, הכל הכל. זה נקרא לצפות לישוע. לעכשיו, לכל רגע, לכל רגע, פה דברים נבנים. וכל רגע, כן, נשמת ישראל מתעצמת, והיא בפוטנציאל התעצמות שהיא לא הייתה שנים. שנים, לא בתודעות האלה, לא באהבת ישראל הזאת, לא ברוממות הזאת, וזה עכשיו רגעים שבהם כל רגע, אומר הרב חרל"פ, זה נקרא לצפות לישוע, שבכל שעה שאפשר שתופיע בגאולה, ותראו את המשפט הזה, אולי רק בזה צריך לסיים, ובלעדי זה, אין בכוח השעה ההיא שתהא מקרבת את הגאולה. זאת אומרת, זו שעה שיש לה פוטנציאל של גאולה, אבל ציפיית הישוע היא תממש את הפוטנציאל הזה. בסדר? זה משפט מופלא. בלי הציפיית ישועה, השעה הזאת היא לא תעשה את מה שהיא מסוגלת לעשות. לא תעשה. אז בואו נגיד את זה בצורה חיובית. מכוח ציפיית ישועה קורים דברים. קורים דברים בלבבות שלנו, קורים דברים בנשמת ישראל, ומתח כך גם התרחישים הממשיים, בעזרת השם, הולכים ונעשים יותר ויותר לטובה. טוב, בעזרת השם תקראו למה זה כבר... בסדר, טוב.